צהריים טובים אחי ורעי, אנחנו בשיעור נפש הפרשה לכבוד פרשת יתרו תבשין עין וב, ואנחנו נצטרך גם להיעזר היום במספר דברים גם מפרשת בשלח כדי להבין לעומק את כל מה שאנחנו צריכים להבין לעומק. כל פנים זה ברור שבלב הפרשה נמצא המעמד הגדול, הנורא והנשגב של קבלת תורה, עשרת הדיברות, מעמד הר סיני, איך שתרצו לקרוא לזה. זה דבר אחד, אבל זה עוד דבר, גם הדבר הזה ברור שמעמד הר סיני זה אחד מהדברים המפורשים בתורה שזוקקים הכנה. כלומר, אנחנו הם יודעים שההכנה לתפילה היא לפעמים בחסידות אומרים גדולה מהתפילה עצמה, הציפייה לגאולה הגדולה מהגאולה. יש כל מיני, אבל במתן תורה ההכנה היא חלק מפורש מן הפסוקים. בפרשת יתרו יש ציוויים מגוונים על ההכנה, אל תקרבו אל אישה, שלושה ימים, אחרי זה להגביל את העם וקידשתו וכל הדברים הללו. אני רוצה לדבר היום על איזושהי הכנה אחרת, כי אנחנו, אני מזכיר לכם, אנחנו בשיעור נפש הפרשה, ואני מוצא את הדבר הזה הכרחי מאוד מאוד כדי להבין איך מקבלים תורה היום, כאן ועכשיו. קבלת תורה היא בכל יום. יהיו בניך כחדשים, ויש כאן איזשהו תנאי, אני חושב שהוא תנאי מרכזי. בעצם הייתי אומר ככה, אם התנאים הקודמים הם לפני מתן תורה, לפני עשרת הדיברות, התנאי שאנחנו הולכים לדבר עליו, הוא כבר ממש חלק מעשרת הדיברות בעצמם. וברשותכם אנחנו נתחיל מפסוק, משני פסוקים, לא פסוק אחד אלא שניים, שעל פניו אין להם שום פשר. אי אפשר להסביר אותם כמעט. בסדר? ומכיוון שאי אפשר להסביר אותם, רוב הפרשנים מנתקים את הפסוק מהמקום שלו, שמים אותו במקום אחר כדי שאפשר יהיה להסביר אותו. ועל איזה פסוק אני מדבר? ספריר? מה?
אחרי היום הזה.
לא, לא. אני מדבר על הפסוק שפותח את עשרת הדיברות. מה כתוב בתורה? וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור. ואז אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וכו' וכו'. מה קשה לכם בפסוק הזה? איזה מילה קשה? למור. למה היא קשה המילה הזאת? כן. הרי אנחנו יודעים שעם ישראל שמעו את ה... לפחות את השתיים הראשונות, זה כולם מסכימים, שמעו את זה מפי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. אז מה זה למור? למור זה כשהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו, באוהל מועד, באוהל מועד או במשכן וכו'. והוא מדבר רק עם משה. אז הוא אומר לו, וידבר השם אל משה, למור, מה שאני אומר לך, תגיד לבני ישראל. בסדר גמור, זה מובן. אבל פה, מה צריך, המילה למור היא מיותרת. אין לה שום פשר, אין לה שום הבנה. היא כל כך מיותרת, ואין לה הבנה שגם רש"י וגם הפרשנים האחרים, כמדומני שרש"י אומר את זה שם, אומרים שזה לא הולך על עשרת הדיברות, אלא זה הולך על, על הפסוק הקודם. ויאמר אליו אדוני, לך רד, ועלית אתה ואהרון עמך, והכהנים והעם אל יהרסו, לעלות אל אדוני פן יפרוץ בעם. ואז, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, הכוונה, הדברים הקודמים, ההגבלה, זה לאמור שלא יעלו בהר, ומיד אחר כך עשרת הדיברות שעליהם לא נאמר, וידבר השם אל משה לאמור. ככה, נכון, אתה מאשר את הדברים, אני רואה שאתה מסתכל ברש"י. מה?
רק התחלתי לקרוא.
רק התחלתי לקרוא. אז כל פנים ככה רש"י, הפרשנים אומרים. זה תמוע מאוד. הפסוק הזה הוא פסוק תמוע. אם אנחנו רוצים לקרוא את הפסוקים כסדרם, שזה הרבה יותר נוח ומתקבל על הדעת, וגם ככה זה גם נראה, אז הפסוק הזה הוא בעצם חלק מעשרת הדיברות, רק לא ברורה המילה ויאמר. טוב, אז מה נעשה? בואו נבדוק. אנחנו הרי מרגלים, נכון? אז מרגל, הוא בודק יותר מפעם אחת. אולי זה לא הבנו, אולי זה מקרה. בואו נראה מה קורה בספר דברים, בעשרת הדיברות. האם גם שם יש איזשהו פסוק מוזר כזה? אנחנו פותחים בפרשת ויתחנן. בדיוק אני הכנתי כאן מראש גם בפרשת ויתחנן. וכתוב שם, מה כתוב שם? כתוב... אני קורא איזה פסוק זה... פנים בפנים דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש. אנוכי עומד בין אדוני וביניכם בעת ההיא, להגיד לכם את דבר אדוני, כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר. מה המילה הבאה? נו, למור. ומיד, אנוכי השם אלוהיך שהוצאתיך מארץ מצרים. אז אנוכי עומד בין אדוני וביניכם בעת ההיא, כלומר משה רבנו עומד בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, להגיד לכם את דבר השם. טוב, אז זה הדיברות שהם לא שמעו, כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר. זהו, לכאורה כאן צריך לעצור. מה זה למור? עוד פעם למור. גם בספר דברים וגם ואת חנן וגם ביתרו מופיעה מילה שאנחנו לא מבינים, לא צריכים להבין אותה. אין לה שום משמעות לכאורה, שום פשר, כשכולם שומעים. מה זה למור? חשבתם על זה פעם? שאלה, נכון? כדי להבין את התשובה לזה, ברשותכם, אנחנו צריכים ללכת רגע לפרשת בשלח. ולהבין שם איזה משהו. יש, אני אתן איזושהי הקדמה קצרה, בסדר? יש רצף של מדרשי חז"ל שאומרים, הם מתחילים במשפט, לא ניתנה תורה אלא. בסדר? כלומר, זה הסיבה למתן תורה. לדוגמה, לא ניתנה תורה אלא בזכות אברהם אבינו. ככה מדרש רבה בפרשה אומר, התורה לא ניתנה אלא בזכות אברהם אבינו. למה? כנראה בגלל החסד של אברהם אבינו. אולי אני חייב להגיד לכם איזה משהו אחד קטן, בסדר? כדי שנבין למה זה כל כך בעייתי. למה מתן תורה זה דבר בעייתי? בסדר? לא, באמת, זה, למה זה... אנחנו, יש לנו כלל. הכלל הוא דרך ארץ קדמה לתורה. בסדר? אם תיקח ילד בן 5, ותושיב אותו מול גמרא, יצא מזה משהו טוב? לא יודעים זה כלום. מה עושים ילד בן 5? מה? לא. אני אזרום איתך, נאוול. אם תיקח ילד בן 5, תוסיף אותו, תושיב אותו מול חומש, כל הזמן, כל היום, מה יקרה? ילד בן 5, משחקים איתו. משחק, גם לומדים איתו חומש, בסדר, כמובן, חשוב מאוד שכשהוא לומד לומד חומש, דבר, אבל עיקר הביסוס זה דרך ארץ. שהוא יהיה שמח, שהוא יהיה אופטימי, שהוא יהיה יאהב, שהוא יהיה מרוצה מעצמו, יגדל את המידות שלו, בעיקר יעבוד על המידות, ואז בעצם בין 10, 13, 15, הוא יכול להתחיל ללמוד תורה, ברצינות. כמובן, חלק מבניין האישיות, והרבה מאוד מלימוד תורה של ילדים, זה בכלל עניין של מידות, הוא דרך התורה, אבל בעצם זה נקרא דרך ארץ קדמה לתורה. אז זה דרך ארץ של אדם אחד. בסדר? נגיד באחוזים. נגיד שזה, אם אדם חי 80 שנה בערך, אז אתה אומר, נגיד עד גיל 13, נגיד עד גיל, המשנה אומרת בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, נעשה ממוצע, נגיד 12. אז 12 שנים זה רק דרך ארץ שקדמה לתורה. כן? בניין המידות, ורק אחר כך. כמה אחוזים זה 12 מ-80? חייו של אדם, אם יש נתנו בהם 80 שנה, כמה אחוזים זה? כמה? 15 אחוז. יפה. 15 אחוז. 10 אחוז. 15 אחוז. עכשיו, ואם זה מ-70, אז יותר קצת. כמה זה דרך ארץ של העולם? הרי דרך ארץ קדמה לתורה, זה נכון גם ביחיד וגם ברבים. אתה לא יכול לתת תורה לעולם שעדיין לא גמר לעבוד על המידות שלו. אז כמה זה דרך ארץ? אז שמה קצת יותר מכלים, והפסוק אומר, דבר ציווה לאלף דור. כלומר, היו צריכים לעבור או אלף דור או אלף שנים, כן? כאילו, אלף דורות, סליחה, אלף דורות, כל דור הוא בערך 25 שנים, כן? אז דבר ציווה לאלף דור. התורה הייתה אמורה להינתן לאלף דורות. ככה הגמרא אומרת במסכת שבת. אלף דורות, כלומר, האנושות הייתה צריכה לעבור, להתקדם, לעדן את עצמה, לאט לאט ככה, ואז הייתה מגיעה התורה. אבל הקדוש ברוך הוא ראה שזה לא הולך, ואם לא תינתן תורה, אז לא יהיה למי לתת אותה, כי עוד שנייה הכל יתפרק. אז הוא קיבץ ונתן את התורה לסוף כפוו דורות. אז תתקעת דורות, כן, כאילו דילגו, קיבצו אותם, מעכו אותם. אז בעצם התורה ניתנת לפני הזמן. באיזשהו מובן. זה שווה, כי זה מציל את העולם, אבל יש לזה גם מחירים. אחד המחירים לדוגמה מה? חטא העגל. התורה שאתה ניתנת בזמן, לא היה קורה לחטא העגל, אבל בגלל שהתורה ניתנת לעם של הכל בהול, הכל חירום, הכל מהר, תורה, עבדים, נמצאת שער התאומה, אז ברגע שמשה רבנו לא נמצא, הכל מתפרק. אם היה, עם ישראל היו מחכים, כמו שנגיד קרה, מחכים 40 שנה במדבר, ולאט לאט מתקנים את המידות, ומשתחררים מהעבדות, ויולדים ילדים, ומתרגלים לחירות וכל זה, ואז היו מקבלים תורה. אז גם אם משה רבנו היה מאחר ביום יומיים, לא היה קורה כלום, הם כבר היו בנויים. אבל הצורך הדחוף ולתת, מהר, תורה וכל הדברים הללו, התורה שניתנת כביכול לפני השלמת בניין האישיות, היא בעצם, היא קצת רופפת. היא רופפת ולוקח איזשהו זמן. אז לכן אני אומר, ההכנות לקבלת תורה, הן לא נמצאות רק בפרשת יתרו, אלא נמצאות גם בפרשת בשלח, ואמרנו שיש כל מיני ביטויים כאלו, לא ניתנה תורה אלא, אמרנו אלא בזכות אברהם וכולי, יש ביטוי מאוד מעניין. לא ניתנה תורה אלא בזכות אוכלי המן. חז"ל בכמה וכמה מקומות מדברים על העניין הזה. שאכילת המן היא הסיבה העמוקה לקבלת תורה. אז מה? קודם כל זה שם אותנו בבעיה, כן, אנחנו לא אוכלים מן. למרות שהיה פה אוכל משובח במכון היום, אבל האם נגדיר אותו כמן? תראה, יש ופלי מן, אני יודע, אולי לזה הכוונה? מה הכוונה? לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן. אז הרבה מהפרשנים הולכים לכיוון שלא ניתנה תורה אלא לאנשים, כאלה אנשים שהם לא לחוצים על הפרנסה שלהם. כאילו כמו המן שירדה להם פרנסה מהשמיים וכל זה. אפשרות, זה אפשרות. אנחנו ננסה להציע כאן פירוש אחר. והפירוש הוא בנוי, כי אנחנו הרי בעבודת הנפש, הוא בנוי בעיניי על חלון זמן מאוד מאוד מיוחד בתורה, שבא לידי ביטוי בפרשת בשלח. אני רק רוצה שנזכור את המבנה. נראה מה קרה בפרשת בשלח, נחזור לפרשת יתרו, כדי להבין איך ההכנה הזאת בונה את האפשרות לקבל באמת תורה, בצורה בוגרת ועמוקה. נבאר את שני הפסוקים הללו שכרגע אין להם פשר, ונסיים באיך הדבר הזה קשור לכאן ועכשיו. לכל אחד מאיתנו כלומד תורה, היום, בתשע"ו, עם האמצעים של ימינו, עם לפטופים ומחשבים ואינטרנט וספרים והכל. פרשת בשלח מתרחשת מבחינת רצף הזמנים, רובה או אולי כולה בחודש אייר. הסוף זה שביעי של פסח, אבל רוב הפרשה היא בחודש אייר. ומבחינה, מבחינה מסוימת היא מופלאה מאוד, כי יש שם איזה זמן ביניים כזה, מצד אחד כבר לא עבדים, מצד שני עדיין לא קיבלו תורה. מין תלוי ועומד כזה, חירות בלי תורה. בחודש אייר. מזכיר לכם איזה חג שיש בחודש הזה? ציונות, כן. חירות בלי תורה. לא נגד, אבל בלי. הציונות דבר אין להם הדת. זה חודש אייר, זה פרשת בשלח. עוד אין תורה, עוד לא קיבלו תורה, אבל בני חורין כבר. למדנו מזה ששלב הכרחי בקבלת תורה זה להיות בן חורין. כלומר, אי אפשר לעבור ישר מיציאת מצרים, ישר לקבלת תורה. אי אפשר. אתה לא יכול. כדי שהתורה באמת תתקבל אצל בן אדם, הוא חייב להיות חופשי. הוא חייב להיות מעוניין, הוא חייב להיות עם רצון, כי התורה פונה אל הרצון. התורה פונה אל הרצון של האדם לרומם אותו, לקדש אותו, לעדן אותו, לפאר אותו. אז צריך שיהיה רצון. אם אדם הוא עבד, אם אדם הוא נתון תחת שלטון של מי שהוא זר, אז אי אפשר לתת לו תורה. אי אפשר לתת לו תורה. אז חייבים שיהיה איזושהי קומה בסיסית של חירות. אחר כך תבוא התורה ותשכלל את החירות הזאת מאוד, ותעדן אותה, וכל מצווה, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, בסדר גמור. אבל גם לפני כן, אתה יודע, זה כמו אוטו שאתה, הוא מרוקן לגמרי, כשתצליח להניע אותו ולנסוע, הוא כבר יתאים את עצמו. אבל כדי להניע, הוא צריך איזה קצת חשמל, שתיתן לו. איזה קבלים, איזה משהו, דחוף אותו כדי שהוא יהיה לו, כן, איזה כוח עצמי, ואז הוא כבר יתאים את עצמו. אז גם כאן, כשתגיע התורה, ודאי תיתן לנו חירות. אבל כדי לקבל תורה, צריך חירות. אז לכן כל הציוויים שמופיעים בפרשת בשלח, הם קשורים לבניין קומת חירות בסיסית. ורובם, או לא רובם, כולם קשורים למן. אתה כאילו מקדר אותי. אתה אומר תחזור, בלי להתבלבל. אתה מקדר אותי במקום. תחזור. אני אומר, כן, אני אומר, כל הציוויים של בניין החירות לקראת קבלת תורה קשורים למן. בואו נזכר. הציווי הראשון שקשור במן, קודם כל, נלך בסדר של הבעל שם טוב, הכנעה, הבדלה, המתקה, בסדר? אני לא יודע אם זה ציוויים, אבל זה אפיונים. כלומר, איך נראה מי שאוכל מן? מה התכונות שלו? זו השאלה. מה התכונות של מי שאוכל מן? מה התכונות של מי שאוכל המבורגר, אני יכול לדעת. הוא שמן, הוא דובון, הוא יהיה לו קולסטרול בדם. מה התכונות של מי שאוכל מלפפון, יהיה לו פנים ירוקות. מה התכונות של מי שאוכל דם? איך נראה אדם שאוכל, אדם שאוכל מן? מה התכונות שלו? תכונה הראשונה של אוכלי מן, ותראו איך כל התכונות האלה קשורות קשר מהותי, בלתי מנותק מקבלת תורה. תכונה ראשונה של אוכל מן, שהוא רעב. יש כאן סתירה בפסוקים. בפרשת בשלח כתוב שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל ויאמר משה בטת אדוני לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע בשמו אדוני את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו. אז המן הוא מסביע או לא מסביע? כתוב לסבוע, סימן ששבעי. מצד שני אלעד, בפרשת עקב מה כתוב? אתה ודאי יודע. בטעמים ירושלמים אתה יודע. ויענך, ויריבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת, ולא ידעו נבותיך. נכון? ומה נודיעך? כי לא עלה לך, כי על קומות הפי אדוני, יחיה אדם. חזק וברוך. נכון? ויענך ויריבך, ויאכילך את המן. אז מי שאוכל את המן הוא רעב, אז הוא רעב בסוף, התכלית. והתשובה היא, שמי שאוכל את המן, הוא שבע עכשיו ויהיה רעב עוד מעט. כי אם אדם הוא רעב, למדנו מסיפוריהם של ניצולי השואה, אדם שהוא רעב, הוא לא חושב על כלום חוץ מעל הפרוסת לחם שהוא צריך לאכול. ולא מתרגלים גם לרעב. או על הלחם, על קליפת תפוח, אדם שהוא ישיג. ככה כל הניצולי השואה אומרים, לרעב אתה לא מתרגל. אז לכן, אדם שהוא רעב, הוא לא פנוי בכלל, הוא לא פנוי בכלל לעניינים רוחניים. הגמרא אומרת, לפני שאדם אוכל יש לו שני לבבות, אחרי שהוא אוכל יש לו לב אחד. אתה בא לדבר איתו, הוא לא מקשיב אליך. יש לו בעיניים כזה ציור של תרנגולת, של שיפודים, כזה כמו בסרטים מצוירים. אחרי האוכל, תבוא, דבר איתך, יש לי זמן, כן, כל זה. לפעמים אני רואה כאן תלמידים, יש להם תחביב. אתם יודעים, לפעמים גם רבנים רעבים, אני רוצה להגיד לכם, למרות שאנחנו בדרך כלל משתדלים, אנחנו לא אוכלים בדרך כלל, ולא זה, כל, אבל מדי פעם לפעמים. אז אני רואה לפעמים איזה רב יורד לחדר אוכל, איזה תלמיד תופס אותו. רב, יש לי איזו שאלה לפני, על השיעור שלך לפני שבוע. אפשר רגע, חצי שעה. אז אני אומר, המן גרם מי שאכל אותו היה שבע עכשיו, אבל עוד קצת זמן הוא היה נהיה רעב. זה כמו שהרמב״ם אומר שאדם צריך לאכול שני שליש מהבטן שלו. שני שליש מקיבה. זאת אומרת שהוא יהיה עכשיו שבע, אבל עוד קצת הוא יהיה לו תחושת רעב כזאת. או כי אפשר לאכול ולמלא עד הסוף, כדי שאתה אומר, אני עכשיו, אני אהיה שבע כל היום. לא, יש איזה מין, כאילו, שבע רעב כזה. כלומר, הבן חורין שאוכל את המן, זה אדם שהוא, יש לו כל הזמן איזה רצון להתקדם. יש לו איזה רעב. רעב אותיות בער. יש לו בערה פנימית. הגמרא אומרת, אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן. כשאדם שבע וטוב לו, אז הוא מתיישב על מקומו, מתחיל לפתח תכונות של או בטטה או סופגניה. הוא כאילו לא זז, עכשיו אתה תזיז אותו מהמקום. טוב לו, חם לו, נעים לו, הוא נהיה כזה דוב במאורה. כשאדם הוא טיפה רעב, יש לו איזה מין בערה פנימית, להתקדם, להשיג, הלב שלו יותר פתוח, הלב שלו יותר נשבר. בדקתם פעם את ה... אפשר לעשות את זה ממש מחקר מדעי, על האיכות של התפילה לפני האוכל או אחרי האוכל. תפילת מנחה. כשאדם פעל והוא טיפה רעב, התפילה יותר טובה. הלב נשבר, הוא יותר ככה... אחרי שאוכלים, אחרי שהכל בסדר, אנחנו שבעים, אין לנו בעיה, הוא מתפלל, התפילה כזאת, הכל... משהו כזה מאוד, מאוד מיושב, מדי מיושב. אז קודם כל מי שאכל את המן היה מה? היה הוא בבחינת רעב. אנחנו נצטרך להבין מה זה רעב בתורה. לא רעב ללחם ולא צמר. איך נראה אדם רעב שלומד תורה? תזכרו את השאלה הזאת. כי כל הדברים האלה נצטרך לעשות להם אחרי זה אפליקציה לתורה. יישומון בעברית. כן? יישומון שיבוא לידי ביטוי בצורת חפיץ. בדיוק דיברתי על יישומון. השם ירחם. אני מתקשר לבין שיעור תורה. זו תכונה אחת. תכונה שנייה של אוכלי המן, זה מה שמשה רבנו מצווה אותם. ויאמר משה, איכלו היום כי שבת היום להשם וכולי, ואז יש כאן ראו כי אדוני נתן לכם את השבת, על כן הוא נותן לכם לחם ביום השישי, לחם יומיים, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. זה היכולת להיות במקום אחד. להיכנס, כאן זה מדבר על השבת, להיכנס למדיום אחר שבו אתה נמצא, איפה שאתה נמצא, אתה לא עסוק במקומות אחרים, באנשים אחרים, אתה מחובר למקום שלך. דיברנו על זה השבוע בשיעור לכבוד ט"ו בשבט, על כי האדם עץ השדה, שהסיבה, אחת הסיבות שמקבילים את האדם לעץ, כי העץ כל הזמן מחובר למקום שלו. לא תראה עץ שהוא מחפש את עצמו ומסתובב בכל מיני, הוא מחובר כל הזמן. אז יש כאן ציווי להיות מחובר. להיות במקום שאתה נמצא. האדמו"ר הזקן דיבר על זה שאדם צריך ללכת עם הזמן, ואחרי זה הוסיפו בחסידות שגם אדם צריך להיות בזמן. כשאתה נמצא באיזה מקום, אתה נמצא באיזה משהו, תהיה בו. אתה נמצא בדף, תהיה בדף הזה. אתה נמצא עם מישהו, תהיה איתו. אתה בשיחה איתו, תהיה איתו. אתה נמצא בזמן, במקום, בחתונה, תהיה איפה שאתה נמצא. תפסיק כאילו להיות כאן, אבל להיות, לחשוב על דברים אחרים, להיות מקום וכו' וכו'. בסדר? אז זה הציווי השני. ברור? ולא הציווי, האפיון. אין כאן ציווי, זה ציווי, אבל זה עיקר אפיון. והאפיון השלישי, ואולי, אני חושב, החשוב מכולם, זה עצם העובדה, והוא גם, הוא גם כולל את כולם, זה עצם העובדה שלמן קוראים מן. תקשיב, אם היינו עושים תחרות שם נולד למן, אז יש לי שמות הרבה יותר מוצלחים להציע. טל, טל, צפיחית בדבש. מה?
ישבקיה.
ישבקיה, נכון, בדיוק, ישבקיה. איך קוראים לזה? זר אגד לבן, לשד השמן. חסר שמות? יש מלא שמות שמתארים את הטעם שלו. איך קוראים לו? מן. על שם מה?
מה?
על שם השאלה. כאילו זה נראה שאלה טכנית כזאת, מה? אז הסבירו להם מה, ונגמר הסיפור, עוברים הלאה. לא, זה נהיה מן, ולוקחים צנצנת, ושמים את זה, וזה נהיה השם שלו. כנראה שזה היה מעמד מאוד מאוד מיוחד, שעם של עבדים שאל פעם ראשונה שאלה. ולא שאלה טכנית, כמה, איך, מתי, לאן. אלה שאלות טכניות. שאלה מהותית, מה? או למה? וואו. זה בן חורין. הגדרה של בן חורין זה מי שמסוגל לשאול שאלות. עבד לא שואל שאלות. הטיפוס הכי גרוע בארבעת הבנים, שנקרא עליהם בפסח, זה אותו אחד שלא יודע לשאול. כמובן לא רוצה לשאול. הוא לא מעוניין לשאול. הוא הטיפוס הכי גרוע, אטום. הוא עבד גמור. בן חורין שואל שאלות. לא מפחד משאלת שאלות. אדרבה ואדרבה, השאלה תביא אותך, רק תביא תעשה לך. אם תבין, אז תהיה יותר מחובר. אם לא תבין, אז אולי באמת זה מיותר, ואפשר להיפטר מזה. ואם זה משהו שאתה מבין שהוא חשוב, רק אתה לא מבין, אז לפחות תקיים אותו במדרגת ביטול. אבל השאלה היא קריטית, ולכן המן נקרא על שם השאלה. על שם השאלה. בסדר? מה? בעצם, מן הוא, מה הוא? אדם בגימטריה, מה? בסדר? זה המאפיינים של בני חורין. שאלת שאלות, יכולת העמקה, נקרא לזה ככה, כאילו להיות במקום אחד ולהעמיק בו, במקום להסתובב ולחפש ריבוי, אתה מעמיק. פתחו סוגריים, אתם תהיו בני 40, אני מבטיח לכם את הדבר הזה בעזרת השם. כלומר, זה ברור שאתם תהיו בני 40, ויש משבר גיל 40. שמעתם עליו? איך אתה שמעת? אתם עוד לא בני 40. אבל משבר גיל, אנשים מגיעים לגיל 40, מתחילים קודם כל להסתיר את הגיל, בין כמה אתה, אני בין 39 ועוד שנתיים. כן, משהו כזה, וזה, כל מיני, זה, הוא לא מגלה, הוא כזה, הוא הולך כזה עם פנים, מה קרה? מה הסיפור? מה הבעיה? על מה יושב המשבר הזה? למה בין 39? לא, התשובה היא כזאת, משבר גיל 40 יושב על המשפט הבא. עובר לאדם בראש משפט, מה שלא עשיתי, אני כבר, כנראה כבר לא יעשה. הילדים שילדתי, זה כנראה הילדים שיהיו לי. יש חריגים שיולדים אחרי גיל 40, אבל בדרך כלל. העיסוק שבחרתי, זה כנראה העיסוק שאני אמשיך לעשות. מקום המגורים זה כנראה המקום שאני אגור בו. כאילו פתאום הבחורצ'יק שהיה בן 25, והיה לו קוקו כזה, וזה, וכל האלבום שלו מלא תמונות מכל העולם, והוא טייל, וכל העולם היה פתוח לפניו, פתאום הוא מגלה כאילו זהו, זה המסלול. ואז פתאום הוא מרגיש שזה משהו, הכל נסגר עליו. ובאים חז"ל, רבותינו הקדושים, ברוח קודשם אומרים בין 40 לבינה. מה זה בינה? אתה לא חייב כדי להתחדש רק לרוחב. זה ואת זה, ובארץ הזאת עוד לא היינו, ואת זה עוד לא עשינו, ואת הילד הזה עוד לא ילדנו. אתה יכול גם להתחדש לעומק. אם תתבונן במה שיש לך, תוכל למצוא בממדים חדשים. לכן הם אומרים בין 40 לבינה. תתחיל להתבונן, תפסיק לרצות עוד ועוד, אלא בסדר, נכון. זה העיסוק שלך, זה העבודה שלך. אתה יכול אבל למצוא בממדי עומק. אלה הילדים שלך. אתם יודעים, כשמגיע ילד חדש כל פעם למשפחה, זה מחדש את המשפחה. פתאום מתחיל עוד פעם ריח של ג'ונסון, וטיטולים, ובחיר, הכל כאילו, הכל מתערבב. אבל פתאום, אתה פתאום רואה בילדים שלך, אלה שכבר, אתה רואה בהם. ממד חדש. אז אל יצא איש ממקומו, זה בעצם בחינת העמקה, ורעב. איזה רצון לדעת, לזוז, להיפגש, לא סבא שכאילו... כן? אומרים, כל האוכל חמין בחיה, בשבת חייב מיטה. בטט. כן? שיעור בשבת אחרי הסעודה, זה תחיית המתים, אין דברים כאלה, זה לא... איך שאומרים בעלי המוסר שההבל עולה לו לפה, עולה לו לראש ומרדים אותו. איך כל הדברים האלה קשורים למתן תורה? בסופו של דבר, לכולם יש מכנה משותף אחד. והמכנה המשותף הוא שאילת שאלות. דיאלוג. דיאלוג. לימוד, דיאלוג זה מילה לא טובה, כן? היא לא עזית, אבל כאילו זה דו-שיח. דו-שיח. מדבר, אני שואל, הוא עונה, אני מקשה, הוא מתרץ, אחרי זה הוא מקשה עליי, אני עונה לו. חברותה. המוסד הלימודי הקטן ביותר בעם היהודי והבסיסי, הגרעין האטום של לימוד תורה, זה חברותה. מה זה חברותה? אפשר לעשות פעם סרטון בבית מדרש ולראות איך נראות חברותות. חברותה טובה זה חברותה שהיא מאוזנת. אם אתה רואה חברותה שמישהו אחד מדבר ומישהו אחר שותק, בעוד 10 דקות אתה תגיע ואתה תראה שהוא שמדבר ממשיך לדבר, והוא שהוא שותק הוא כבר מתחיל לרדם. חברותה טובה זה חברותה שהיא מאוזנת, שיש בה דיאלוג בין שניהם. האם מתן תורה היה דיאלוג, כלומר דו-שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, או שמתן תורה היה מונולוג, כלומר רק הקדוש ברוך הוא דיבר ואנחנו שמענו? בפשטות מה אנחנו אומרים? הקדוש ברוך הוא דיבר ואנחנו שמענו, נכון? בפשטות, ככה אנחנו... אבל הרגע ראינו, הרגע הוכחנו, שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן. כלומר, לא ניתנה תורה אלא לשואלי שאלות, למתערבים, למעוניינים, למעמיקים, שבעצם המכנה המשותף של כל מה שדיברנו זה שאלת שאלה. כי כשאתה שואל שאלה זה אומר שאתה רעב, אתה מעוניין לדעת, אתה רוצה לאכול עוד. לא הספיק לך מה שנתנו לך, אתה רעב. אם אתה רעב, אז אתה אומר, רגע, לא הבנתי, הלו, מלצר, מה עם הסלטים? כן, קירים את זה. היינו פעם באיזה אולם יוקרתי כזה, לפני הרבה שנים, שהתחיל הז'אנר של העולם היוקרתי. אז היינו צעירים. אז הביאו שלוש צלחות כאלה גדולות, ובצלחת אחת היה עלי חסה עם דובדבן כזה, זה מה שהיה. ואחרי כמה זמן המלצר בא ולקח את הצלחות. אז חבר שלי היה תמים, הוא לא הבין, אומר לו, אבל לא קיבלנו אוכל. אמרתי לו, זה היה אוכל, החסה עם הדובדבן, אתה לא מבין. זה כאילו בוטיק, זה לא... סגור סוגריים. כל פנים, המכנה המשותף לכל הדברים האלו, רעב, אתה בעצם, אתה רוצה עוד, אתה רוצה לדעת עוד. העמקה, הסבירו לך, אבל אתה רוצה להבין עוד, אז אתה שואל שאלה, ובוודאי, עצם המילה מה, מן, שאתה, ההגדרה שלך היא כשואל שאלות, זה מה שמגדיר מתן תורה. אז איך יכול להיות שההגדרות הללו שהן ההכנות למתן תורה, הן בעצם בסיס החירות שלנו, העובדה שאנחנו שואלים, מתעניינים וכו', הם יעדו למתן תורה בעצמו. שמתן תורה יהיה, אנחנו ככה, ורק הקדוש ברוך הוא מדבר. אומרת לנו התורה, וככה מפרש הזוהר הקדוש, שמתן תורה היה דו-שיח. איפה זה כתוב? זה כתוב פעמיים. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור. כלומר, אם יש למור, אז מה זה אומר שהיה לפני כן? שאלה. שאלו אותו שאלה, ואז הוא אומר, טוב, אז אני אענה לכם, למור. שאלו שאלה, ואז למור. ברור? זה פשר המילה למור. כאילו כל עשרת הדיברות הם סוג של תשובה על שאלה. ובאופן אפילו יותר מדויק, אני חושב, זה מופיע בפרשת ויתחנן, כי משה רבנו שם משתמש במילה מאוד מאוד מיוחדת. משה רבנו, מה אומר? אומר ככה. רק בשביל דוגמה, בסדר? אם אני מצלם חברותה, שומע אלעד, אני מצלם חברותה עכשיו לומדת. אני מצלם חברותה. נגיד אייל ו... איך קוראים לך?
יואב.
בן צרויה, הם עכשיו חברותה. לומדים, מה אתם לומדים? מגילה. מסכת מגילה. שטייגן, מגילה נקראת, אתם רבים, י"ב, י"ג, י"ד, הוא צועק עליך, אתה צועק עליו, זורק עליך כיסאות, אתה זורק עליו שולחנות, כמו שצריך, כמו חברותה. אם אני רוצה עכשיו לצלם את מה שקורה ביניהם, על מה אני צריך לכוון את המצלמה? על מי? על מה? איפה זה קורה, מה שקורה? באמצע. אומר רז, גילה לנו את הרז. גימטרי הסוד, רז. פה באמצע, איפה שהכיסא הריק. שמעתם את המושג שנקרא שכינה ביניהם? פה, באמצע, שם הכל קורה. בחלל הפנוי הזה. לא אצלך וגם לא אצלך. בפה. אומר משה רבנו, אנוכי עומד בין אדוני וביניכם בעת ההיא. כאילו, באמצע קורה משהו. משה רבנו מביא את השאלות, מביא את התשובות. הוא כאילו, הוא המתווך. אבל יש כאילו משהו שקורה באמצע, יש משהו שקורה ביניהם. בין ישראל, בין לבין זה בינוני, זה, יש כאן איזה מוזניים שקולות. איך נוצר השיקול הזה? דו-שיח. שאלה. עוד פעם, אנוכי עומד בין אדוני וביניכם בעת ההיא, להגיד לכם את דבר אדוני, כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר, עוד פעם המילה מה? למור. כלומר, אתם פחדתם, לכן שאלתם אותי, אני שאלתי את הקדוש ברוך הוא, והוא אמר לי להגיד לכם. אבל זה דו שיח של שאלה ותשובה. זה עומק קבלת תורה. אין קבלת תורה בלי שאלת שאלה. כל מי שלומד גמרא יודע את זה, נכון? אבל משום מה, יש לנו איזה קצר, כאילו, אנחנו... שאלות, שאלות, עשו. זה המהות של קבלת תורה, יכולת לשאול שאלות, ולשים את השאלה בחזית. אין ביטוח לאף אחד שיהיו תשובות לכל דבר. אבל שאלות. לא סתם חלק גדול מספרות ההלכה נקראת שאלות ותשובות, שוטים. ואפילו היה גדול בישראל שקראו לו מוהרי איסרלין, מורנו הרב איסרלין, שכתב שוט תרומת הדשן. ובשוט הזה הוא חיבר גם את השאלות. לא רק את התשובות. הוא חיבר גם... עכשיו, אם אתה רוצה לכתוב מה... כאילו אם אתה... יש לך נושאים הלכתיים שאתה רוצה לכתוב, אז תכתוב. מאמר בנושא תבילת, עכשיו בדיוק אני לומד תשובה שלו לגבי תבילת נידה אחרי חמישה, תכתוב, לא. הוא ניסח את זה בצורה של שאלות ותשובות, כי הוא מבין שאם יש שאלה, אז יש עניין, אז יש רעב, אז יש התבוננות, אז יש העמקה, אז יש שייכות, אז יש קבלת תורה. זה פשר הפסוקים הללו. הלמור פה והלמור שם. שמתן תורה, לימוד תורה הוא לימוד דיאלוגי, הוא לימוד של דו שיח. התורה מדברת אליי ואני מדבר אליה. ואני רוצה לסיים בכלל הלכתי. אומר את זה רב צדוק, בצדקת הצדיק. יש לנו כלל הלכתי. שאנחנו מכירים אותו, כולכם מכירים אותו. אבל אם אנחנו נחשוב עליו לגבי עשרת הדיברות, זה יהיה בהלם. אנחנו נהיה בהלם. מה המצווה הקרובה שלנו? מקרא מגילה. נכון? מקרא מגילה. זה המזה. מעניין? כולכם פה קוראים מגילה? מי קורא? לא, רק הבעל קורא. אז איך אני יוצא ידי חובה? מה?
שומע
כעונה. זה כלל מיוחד בלימוד תורה. שומע כעונה. אם שמעת, זה נחשב כאילו ענית. אז אם עם ישראל שמע את עשרת הדיברות, נעשה ונשמע, ואנחנו מכילים על זה את הכלל של שומע כעונה, מה זה אומר? איך נאמרו עשרת הדיברות? הקדוש ברוך הוא אומר והם עונים לו. אומר והם... הענייה היא באמצעות שמיעה. כלומר, לא חייב לדבר. לפעמים יש גם שמיעה מאוד אקטיבית. אני יכול להקשיב לך ככה. כן, דבר, אני איתך. כן, כל רגע אני איתך. מה אמרת? אני יכול ככה. כן, שומע. השמיעה שלי היא פעילה. היא תגובה כלפיך. אני מגיב, אני עושה ככה. אני איתך לגמרי. הגדרת לימוד תורה של בני חורין, מישהו כפוי, עבד, אתה אומר לו, חביבי, כמו הערות בטיחות בצבא, אתה עומד מול הערות בטיחות, אין להדליג, נעניה טנק בלו פקודה, נעניה כשאתם מטפה מריקים וחסרים, יש לבד דיפלומות עטפים לפני, הוראות לא יכתבו בדם. לא שואלים אותך, תגיד את זה בעל פה, בשתיים בלילה, לא אכפת לנו. אבל לימוד תורה זה שייכות, זה חיבור, זה קרבה, זה חייב להיות על ידי שאלה. כל העניין זה שאלה, כל מה שבנינו בפרשת בשלח, זה את האפשרות שעבדים ישאלו שאלות. עבד לא שואל, שעבד שואל עד מתי, זה כמו זה, הממפה גמד, הרסאפ אחד, עד מתי אוגוסט אחד, אתם מכירים את זה? כל ה... זה... זה השאלות ששואלים, עד מתי, זהו, אתה לא יכול לשאול... אבל לשאול מה? לשאול למה? מי אני? מה? מה התורה רוצה ממני? מה המהות? עבדים לא, לא עושים את זה, בני חורין עושים את זה. לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי מן. זה הסוד שלה. של העניין הזה, וזה הסוד של שני הפסוקים הראשונים שפותחים את עשרת הדיברות, וזה יותר הכנה מההכנות הקודמות, כי זה הכנה כל כך חשובה שהיא חלק מעשרת הדיברות בעצמם. המילה למור היא חלק מעשרת הדיברות. אם אתה לא שואל שאלה, אתה לא באמת מקבל תורה. ולכן כל אחד מכם שיש לו שאלה ולא שואל אותה, שידע, ולמה לא שואלים שאלה, זה מגוון סיבות, כל אחת יותר מטופשת מהשנייה. פדיחות, יחשבו שאני לא יודע, כאילו שכולם פה לא יודעים, כאילו, כן, אני מעכב את השיעור, אני כנראה הרב ענה על זה ולא הבנתי. אלף ואחד תירוצים שבהם בגלל המדם לא שואל שאלה. תשאל. עכשיו, בזה שאתה שואל שאלה, רק ירוויחו מזה, כי עוד 10 אנשים כמוך לא הבינו. גם הם מתביישים, אתה היית האמיץ היחיד, פעם אחת. ופעם שנייה, בשאלת שאלה, אתה מחולל קבלת תורה. עכשיו זה מתחיל. עכשיו הביניהם הזה קורה. עד עכשיו היה רק חד צדדי, עכשיו קורה משהו ביניהם. זה קבלת תורה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כשהפסקנו לשאול, גם הפסקנו ללמוד תורה. וכשחזרנו לשאול בארץ ישראל, חוזרים לשאול שאלות, חוזרים ללמוד אמונה, לעסוק ברחבה, ללמוד תנ״ך, כן, מי שלומד איתי תנ״ך יודע שאני מטריד סדרתי בהקשר הזה, מה השאלה בפרק? מה השאלה? ואני לא מניח, אנחנו לומדים איתי עד שהם מגלים את השאלה, בדרך כלל היא שאלה בגודל כזה, והם מתעקשים לגלות את השאלות בגודל נמלה, למה יש דגש בהי אחרי בחלם באותיות בגד כפת בזה? הנה, כשיש ככה, קראו אותי שאלה. פצצת אטום על הזה, והוא מתעסק לי, אבל לא משנה, לאט לאט נגיע. וכששואלים שאלה, מה קורה? מה קורה לפרק? פתאום הוא נהיה, וואי, שזה התבהרות. זה נקרא לימוד תורה. כל השאר, זה הקדמות. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנלמד לשאול שאלות כמו שצריך, ולקבל תורה, אמן ואמן. חזק וברוך.